טוב, אז הפסוק הוא ויתייצבו בתחתית ההר, כשעם בני ישראל יצא ממצרים, סוף סוף הגיעו בהר סיני, לפני עליית הר סיני, והפסוק אומר ויתייצבו בתחתית ההר. אז מכיוון שהלשון הוא מיוחד, איך היה צריך לומר? ויתייצבו? למרגלות,
לרגלי
ההר, או למרגלות, כן. אני חושב שהפשט הוא מדויק. אי אפשר לומר ויתייצבו תחת ההר. אם היה כתוב ויתייצבו תחת ההר, אז המדרש היה במקומו, שכפה עליהם הר כגיגית. אלא כל הפסוק הוא מיותר. מכיוון שתראו את זה בספרים, במקרא, כמה פסוקים לפני זה, הייתה אזהרה שהעם לא יעלה בהר. זוכרים את זה? ולכן זה פשוט, זה, כי אם התייצבו, התייצבו בתחתית ההר. מכל מקום, המדרש פה הוא על עצם הדבר שהתורה הזכירה את זה. אז מה קרה במצב של ויתייצבו בתחתית ההר? אמר רבי אבדימי, בר חמה, בר מחסיה, מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. כל השאלות על הקטע הזה של המדרש, ואחר כך נראה איך היא הקושיה של תוספות על אותו משפט, הם, מכיוון שכבר אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, אז זה קצת מוזר למצוא פה איזה איום, אם אתם לא רוצים לקבל, שם תהיה קבורתכם. מכיוון שאנחנו יודעים מהפסוקים הקודמים שהיו מוכנים לקבל. מכיוון שכתוב כל אשר דיבר השם נעשה. בדרך כלל, הקושיה הזו מביאה פסוק אחר, שנמצא בפרשת משפטים, אחרי כל הסיפור של פרשת יתרו, כל הסיפור של מעמד הר סיני, וזה הפסוק של כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אבל לפי סדר המקראות, לפי סדר המקרא, הפסוק שקדם את המצב של לתחתית ההר, שכפה עליהם הר כגיגית, הוא הפסוק של כל אשר דיבר השם נעשה. ואף על פי, לפי הכלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה, יש פה עניין מסוים שמכל מקום יש סדר במקרא. ולכן יש פה שאלה למה הביאו את הפסוק של כל אשר דיבר השם נעשה. ולפי דעתי, לא מצאתי מקורות על זה, לפי דעתי זה מכיוון שהפסוק הזה לא מספיק. למדנו את זה בשיעור הקודם, כשאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, אז המשמעות היא קצת אחרת. משה מביא להם דברים חדשים לגמרי. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זוכרים את כל הסיפור הזה. כשיצאו ממצרים, למדנו את זה בפעם הקודמת. כשיצאו ממצרים, לא ידעו, חוץ מהתלמידי חכמים שבהם, ונאמר שבית לוי בכלל, ובפרט, לא ידעו שאחרי גאולת מצרים הם צריכים לקבל תורה. לקבל תורה זה היה בשבילם דבר חדש לגמרי. ואיזה תורה מקבלים? משהו חדש, יותר מחדש, אני רוצה לומר שונה ממה שהיה באמונה שלהם, אלא דבר מפתיע, שלא שמעו על זה, חוץ מתלמידי חכמים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אליהם. כן? וכשמשה הסביר להם את המסר הזה, שמסר להם מפי הקדוש ברוך הוא, הנה, אתם ראיתם כל אשר עשיתי למצרים וכו', אתם יודעים שיש השגחה בעולם, אתם יודעים שקיימתי את ההבטחה של הגאולה, עכשיו יש תוכנית אחרת לגמרי, שלב שני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו רגילים לזה, אבל צריך להבין שאותו דור שיצא ממצרים, באמונה שלו הייתה רק ציפייה לגאולה. שמעו מאבות אבותיהם, מפי האבות, שאחרי תקופת הגלות תבוא גאולה. רק חלק האמינו בגאולה ויצאו עם משה רבנו. אבל גם החלק הזה, חוץ מהחכמים שבהם, נאמר, או תלמידי חכמים שבהם, לא ציפה דבר חדש כזה. איזו תוכנית של אוניברסליות של המשימה הישראלית כלפי העולם כולו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל גוי הוא גוי. יש איזה מין סתירה בין המשמעות של המושג גוי, אומה, עם, והמשמעות של המושג של קדושה. מה זאת אומרת גוי קדוש? להיות קדוש זה לפי הזכות. להיות גוי זה לפי התולדות. אז זה דבר חדש שמתגלה להם. בין כל הגויים שהם סתם גויים, יש גוי מיוחד, שנקרא גוי אחד, ושהוא צריך להיות גוי קדוש. גוי קדוש זה כשל עצמו, יש לו, זה נושא אחר, אבל אני רק אביא אותו בקצרה. יש איזה מין גילוי של מושג מוזר לגמרי, קדושה טבעית. קדושה לפי הערכים, אנחנו רגילים לזה. קדושה דרך הזכות, לפי ערכים, זה מושג רגיל. מי שמגיע למדרגה של קדושה, הוא קנה את זה לפי הזכות של מעשיו, לפי הזכות של התנהגות שלו. בקשר לערכים מסוימים. אבל איזה מין קדושה טבעית, זה מספיק להיות נולד באותו גוי כדי להיות שייך לגוי קדוש. זה דבר מפתיע. חדש לגמרי, תפסתם את העניין, כן? וחוץ מזה, התחלת הפסוק זה ממלכת כהנים. להיות איזה מין ממלכה של כהנים גבי מי? גבי העולם כולו, גבי אומות העולם. ולכן פה מתגלה להם, אם אפשר להסביר את זה ככה, שלב שני של תוכנית הגאולה, שלא היו רגילים לזה, לא שמעו את זה. אז אמרו, כשמשה רבנו אומר להם את הסיסמה הזו שאנו רגילים לה, אבל זה היה חדש בשבילם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שאלה הדברים אשר תדבר עליהם, אז אמרו מיד, כל העם יחד, כמו שאומר הפסוק, כל אשר דיבר השם נעשה. משמע שהיה ספק על מה שהיה אומר להם משה, כאילו, בבת אחת, כשאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, צריך לשמוע גם כן, ולא מה שאתה אומר לנו, משה. אולי זה דבר בדוי מלבך, זה דבר שאתה המצאת. זה מובן, אני לא רוצה שזה יישאר לא מובן. כן? זה מובן הכל. כן? לכן, הפסוק הראשון הזה, כל אשר דיבר השם נעשה, לפי הקונטקסט שלו, איך אומרים קונטקסט בעברית? ההקשר שלו, ברוך השם זה לא קונטקסט בעברית, לפי ההקשר שלו, לא מספיק לפי המדרש שלנו. ולכן, המפרשים רגילים להביא את הפסוק השני, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, כדי לציין שהיו מוכנים לקבל את זה. מבינים? ולכן, אם היו מוכנים לקבל את זה, מה צורך לכפייה כזו, שקפה לאיום כזה, אם אתם מקבלים את התורה מותר, ואם לא, שם תהיה גבורתכם. טוב, זו השאלה על החלק הראשון של המדרש. אני רק מזכיר בקצרה את ההסברים שלמדנו בשיעור הקודם. מה שצריך להבין, שעצם ההתגלות בהר סיני, היה הדבר הזה, העובדה הזו של התגלות הבורא, התגלות האלוקות, הקדוש ברוך הוא על הר סיני, היה לוקח מהעם כל בחירה. זה מובן? זוכרים את זה, כן. ולכן, מכיוון שהייתה התגלות, המשמעות היא כאילו הייתה כפייה. איזה כפייה? אז המדרש מסביר איזה כפייה. אבל מקום לקום, המדרש לא המציא את העניין של הכפייה. זה פשט הדברים. המצב עצמו של גילוי נבואה לכל העם, זה כפייה. דיברנו הרבה על זה בשיעור הקודם, מכיוון שזה היה אולי הסבר חדש או רעיון מוזר לתרבות המערבית, אבל הסברתי את זה, אני חוזר בקצרה, אלו שלא מתארים בשכלם, לא מאמינים באמת שנבואה זה נבואה, אז לא מבינים כי נבואה זה נבואה. ומה זה נבואה? זה מניעה של הבחירה. אם הדעת מתגלה בכל תוקפו, מי יכול לומר הן או לא? זהו זה. זה מתגלה. ולכן אין שום מקום לבחיר. טוב, דיברנו הרבה על זה, מכיוון שאולי זה, אני חוזר על העניין. זה עניין של גיל. בגיל צעיר לא תופסים את זה שיש מדרגה יותר גבוהה ממדרגת הבחירה. זה נקרא דעת. אבל צריך להתרגל למושג. כל השאיפה של הצדיק, הצדיק האמיתי, זה לגמור פעם עם המכשולים של הבחירה. ואנחנו עוברים בשלב הראשון הזה של הבחירה, וזה מבחן, כן? זה ממש הבחנה, לא הבחנה, מבחן, כן? מבחן דרך איסורין או דרך לא איסורין, אבל דרך שהוא דרך של מבחן. וכשגומרים עם המבחן הזה, אז עולים ממדרגה. מכיוון שבשלב הראשון הזה צריך להבין שעצם הסיכונים של כוח הבחירה זה לבחור ברע. ומי שמתגלה לו מספיק, מספיק עמוק, הדעת של טוב ורע, אז יש לו רק תפילה אחת. יהי רצון מלפניך. מבינים מה שאני אומר בעצם? טוב. אז צריך לזכור את זה, שעצם המעמד עצמו של גילוי שכינה בהר סיני, מנע מהם את הבחירה. דהיינו כפייה. ולכן אני אומר שהמדרש לא המציא את עניין הכפייה. והתייסבו בתחתית ההר, זהו, זה כפייה. אבל איזה כפייה? זה אחר כך המדרש מסביר, ונלמד את זה לפי פירוש המער. כן? אז אני ממשיך קצת. אם אתם מקבלים את התורה מותר, והתמיע היא שהיו מוכנים לקבל, ואם לאו, שם תהיה גבורתכם. זה עוד לא הסברנו, אבל נראה את זה עם המער. אמר רבא חווה יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. איך להסביר את המילה מודעה? זאת אומרת, אפשר, איך אומרים, אפשר להיפטר מזה. מודעה נגד קבלת התורה. מכיוון שקבלת התורה הייתה בכפייה, אפשר לבוא בטענות ולומר, אני לא בחרתי בזה, למה אתה בא להעניש אותי, כן? מכאן מודעה רבה לאורייתא. זאת אומרת, האפשרות לטעון נגד כל צד העונשים שיש בתורה. כן, אפשר לבקש מהם ש... האמת זה השיעור השני, אז רק לסגור קצת את זה. טוב, שמה לומדים גמרא על זה בכל רם. מה שרציתי להסביר, אומרת, זה נותן מקום ליחיד בתוך כלל ישראל לטעון טענות, כן? אבל כלל ישראל, מבחינת כלל של ויתייסבו בתחתית ההר, אין מקום למודעה. מכאן מודעה רבה, לא מצד עם ישראל בכללו, אלא מצד היחידים, הפרטים. מבינים את זה? טוב. אמר רבה, אף על פי כן, אף על פי כן, הדח, שוב, קיבלוה בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו את כל היהודים. זה הפסוק במגילת אסתר. והמדרש מסביר, קיימו מה שקיבלו כבר. עד כאן המדרש. לפי, מכיוון שסדר הפסוק הוא הפוך, היה צריך לומר, קיבלו וקיימו, כי מקיימים אחרי שמקבלים. הפסוק אמר, הפוך, במגילת אסתר. קיימו וקיבלו, אז מכאן אנחנו לומדים, לפי ספר של המדרש, שבימי אחשוורוש נתגלה שקיבלו כבר את זה. אז קיימו בימי אחשוורוש, בימי מרדכי ואסתר, מה שקיבלו כבר סמכות התורה. וזה המשך של אותו הסבר, אנחנו יודעים שדווקא באותו זמן, זה היה זמן של הסתרת פנים, סיום תקופת התגלות הנבואה, אז עם ישראל, מבחינת העם היהודי שהיה בפרס, אצל אחשוורוש, אז קיבל מבחירתו, מדעתו, אם אפשר לומר, את תקנות תורה שבעל פה, המשיכו להיות נאמנים לתורה, נאמר, וזה מגלה כי שגם בהר סיני היו מקבלים ברצון, מכיוון שזה המשיך, אף על פי שההכרח של התגלות הנבואה הסתיים בימי אחשוורוש. זה מובן? טוב, זה בקצרה מה שלמדנו בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בפירוש של המהר"ל עצמו. עד כאן המדרש. יש שאלה על זה? הכל מובן? כן. קצת בקול רם מכאן.
בימי אחשוורוש רק מתברר שקיבלו
מרצון. מכיוון שהכפייה הסתיימה, לפי ההסבר שלנו, הכפייה הסתיימה והמשיכו להיות נאמנים לתורה. מהו הסימן? שקיבלו את תקנות מרדכי ואסתר, קיבלו את ימי הפורים. וימי הפורים זה הסימן שממשיכים להיות נאמנים לתורה. מבינים את זה? זה התגלות של הכוח של התורה שבעל פה. כן. הייתה שאלה בשיעור הקודם, רק שנייה. שאלה חשובה מאוד. אבל מכיוון שהשואל לא נמצא, אז נראה את זה אולי בהזדמנות אחרת. כן, אבל היא שאלה לפני.
אולי יש כאן גם
רמז,
כמו שבימי אחשוורוש היה מקובל נעשה ונשמע, ונעשה קודם לנשמע, בזמן שכאילו ההיגיון היה אומר להפך. גם כאן קודם קיימו ואחר כך קיבלו.
יפה, זה יפה מאוד. נכון, יפה.
זאת אומרת, גם פה הקבלה ל...
יפה מאוד, אבל זה אותו נושא. על השינוי זה כי בימי אחשוורוש עשו את זה חופשי, כן? בבחינת חופשי. אבל במעמד סיני עשו את זה כפייה. והשאלה שלנו, למה כפייה? מכיוון שהיו מוכנים. מבינים? טוב, מהי השאלה? אבל פה יש כמין, סליחה, פה יש כמין מליחת פורים, מה קיבלו סוף סוף? קיבלו ימי הפורים. אבל פה יש איזה סוד. וזה, מה המבחן שלהם? טוב, קיבלתם יום כיפור בכפייה. עכשיו אני מציע להם פורים. מקבלים? פורים מי לא מקבל. יש עניין אחר. כן?
אני
חושב
שזה
נראה
את
הלכה מהמדרש
שאומר
שהם
קיבלו
ברצון.
אז
זה כן
מתחבר
איזה זמן? של אחשוורוש?
לא. ואם זה היה סוף ל-70 שנה. לסוף לגלות, ועבר הזמן לחזור
כן, ולא חזרו.
לא, וזה היה צורך לחזור. כמו לחזור לתשובה, היה צורך לגלות, שיהיה לכם עומק לחזור. ולבנות
כן, אבל דווקא זו הייתה השאלה של רציתי לשאול. זאת אומרת, באותו זמן של אחשוורוש, מרדכי ואסתר, זה היה עניין של חזרה לארץ ישראל כדי לבנות הבית השני. מכיוון שלפי קצב הזמן, לפי השלבים האלו, באותה תקופה, הייתה הצעת כורש, והיהודים לא רצו לחזור מבבל, אז בא המן, כן? ומכיוון שהייתה הצלה מהאיום הזה של השמדה בימי המן, עשו פורים. פה יש קושיה. זאת אומרת, מכיוון שלמדנו מקודם שלפי הגמרא עצמה, קבלת התורה זה קבלת התורה של ארץ ישראל. קיבלו פורים, אבל לא חזרו לארץ ישראל. פה יש סתירה. אז מה קיבלו? הבנתם? לכן לא רציתי להיכנס בקושי הזו, זה עוד ממד אחר שלה. חלק מהם חזרו, כן? אחר כך, וגם מרדכי ומשמע. גם מרדכי בתוכם. אבל אחר כך חזר לפרס. היה הוא עליי כמין נשיא של הסוכנות הציונית של בבל. ולמרדכי היה מעמד גדול מאוד בשושן הבירה. ואחר כך בדברי הימים, אז רק דרך אגב אומרים שגם מרדכי היה בין העולים לארץ ישראל. מה אנחנו לומדים? שכך לא צריך לעשות. מכיוון שיש פסוק נורא והיום, פוקד, עוון, אבות, על בנים ועל שלישים. זה לא העוון של האבות, העוון שעשו האבות, שפוקדים על הבנים, אלא כשהבנים עושים אותו עוון, אז פוקדים על הבנים, אף על פי שזה עוון אבותם, אף על פי שיש מסורה בידם. מסורת אומרים או מסורה? מסורת, סליחה. הבנתם? כן? מי שבא וטוען, גם בימי מרדכי ואסתר לא חזרנו, אז מחכים תחיית המתים, כן? שתהיה בשושן כביכול. ושותים בירה בינתיים בשושן הבירה. אז מי שאומר ככה, זה טענה של קל וחומר של שטות. באותו זמן זה היה עוון, גרם חטא, וכל שכן בזמננו. זהו. זאת אומרת, התורה מספרת לנו את כל הדרכים שאפשר לקחת. וצריך להיזהר. זה המצוות אשר לא יעשינה. זה ביטוי בתורה, ביטוי מוזר מאוד. המצוות אשר לא תעשינה. מצווה שלא צריך לעשות, יש לנו נשימה בבבל, זה מצווה, אבל שלא צריך. טוב, לאמיתו של דבר, בבל עכשיו זה בבל, בבל עכשיו זה בבל שבאמריקה. ולפי דעתי זה עניין של תקופות. בתקופה מסוימת צריך לעשות כמו מרדכי, בשושן הבירה. בתקופה אחרת צריך לעשות כמו עזרא ונחמיה משושן הבירה. בתקופה של יוסף, יוסף היה צדיק. בתקופה של משה שחזר, משה היה צדיק. אז הטעות זה טעות בדברי הימים. ויש ביטוי של פרופסור נהר, ביטוי יפה מאוד. אם לא משגיחים על דברי הימים, קורא דברי הלילות. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה חמדה. אז מי שלא שומע דברי ימים, חס ושלום שישמע דברי הלילות. טוב, זה מובן, זה לא מהסגנון מדויק שלו, אבל הרעיון. מה? נכון, זה להתחפש, כדי לא לשכוח שלהיות בגולה זה תחפושת. טוב, זה ברור, כן? עד כאן המדרש. נמשיך? טוב. גמרא אומר, והתוספות הוקשו, יש קושיה של התוספות, והלא כבר אמרו נעשה ונשמע, לכן הסברתי מקודם, שהיה יותר כדאי לומר, והלא אמרו נעשה, אלא הפסוק של נעשה ונשמע עדיף, מכמה סיבות. לא רוצה להיכנס פה בעניין, אבל כל עוד שאמרו נעשה, הקדוש ברוך הוא לא הסכים. עד שאמרו נעשה ונשמע. הבנתם? הפשט של הפסוק הוא ש... ויש אחר כך אגדה באותו פרק, במסכת שבת, אולי בסמוך נלמד את זה. הפשט של הפסוק זה כל מה ששמענו כבר נעשה, ושמעו כבר כמה מצוות, לפני מתן תורה, במרא. בפרט שמעו חוקים ומשפטים והמצוות של שבת, כבר, כן? זוכרים את זה. אז הפשט הוא כל מה ששמע, שכבר שמענו נעשה, ואם יש עוד לשמוע, נשמע. כי הסדר הרגיל זה נשמע ונעשה, ולא נעשה ונשמע. הזכות של נעשה ונשמע זה במדרש, לא בפשט, כן? מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משמשים בו, שנאמר, עושה דברו לשמוע כל דבר. טוב, זה מעלה של מלאך. לעשות לפני, קודם לשמוע. וכשהמלאך עושה, הוא מבין מה עוד לא שמע. כשהמלאך עושה, הוא מבין, איך אני יכול לומר את זה? כשהמלאך עושה, הוא שומע. כן. זה מעלה, להחליט לעשות לפני השמיעה. מוכן, מכיוון שיש לי הוכחה שכל מה שאתה מבקש ממני זה אמת, אז אני מוכן לעשות. וכדי לדעת מה לעשות, אני מוכן גם לשמוע. זה הסדר האמיתי, כן? של המעלה של עם ישראל. אצל הגויים אפשר לומר את זה ככה. מה יש לשמוע? נראה, אם זה מוצא חן בעינינו, נעשה אותו. לא, לא. כן? זה בא, זה דת שבא מהבחירה, אבל פה יש כפייה. זה מצב אחר. מבינים את זה? ולכן, כל פעם שגם כמה קהילות יהודיות מחליטים כמו הגויים, כן? אפשר לבחור בתורה מה לשמוע, מה לא לשמוע. אבל זה כבר עבודה זרה, זה כבר דת אחרת. מכיוון שיהודי אינו יהודי לפי הדת, אלא לפי הלאום, הם גם כן יהודים. אבל לא לפי הדת, לפי הלאום. הבנתם את זה? זה מספיק. זה מספיק שהאימא שלהם היא יהודיה. ולכן מקפידים על זה, לא מקבלים אצל הרפורמים. לא מקבלים כיהודים, לפי התורה האמיתית, לא מקבלים מי שלא יהודי לפי הלאום, מכיוון שלא לוקחים בחשבון את הדת שלהם. אין לה שום תועלת. זה כבר רליגיון, זה משהו אחר. מבינים? אבל מתוך שלא לשמע ולשמע, לאט לאט לומדים קצת בתלמוד תורה, אחר כך מבינים שמה שקיבלו מהוריהם זה לא נכון, שמעו על ארץ ישראל, סוף סוף לוקחים כרטיס מגיעים פה, ופה מסתדרים עם איתם. אבל מכיוון שהם יהודים, לפי היום, כי לפי הדת זה דומה מאוד לדת זר. טוב, אז זה הסדר, נעשה ונשמע, אבל צריך לשמוע כדי לדעת מה לעשות. ולכן הסדר האמיתי זה כל מה שכבר שמענו נעשה, ואחר כך נשמע, אם יש עוד לשמוע. אז זה הפסוק העדיף. הבנתם? מה השאלה? או לא הבנתי, או זה עמוק מאוד. לא סתם, כן. אבל מה המשמעות של לשמוע? להבין?
להבין, לא לקבל, לדעת מה יש. לפני לבחור, לשמוע,
דברים
שיש,
ולבחור,
אבל
לא לשמוע כדי לא לעשות. זאת אומרת, אבל מי שעושה ולא מבין, יש שלב ראשון, כן? מכל מקום, משהו זה דחוף לעשות. אבל מי שעושה בלי להבין מה שהוא עושה, יש סכנה שיעשה דבר וטעות. ולכן, כדי לתקן את המצב הזה, כי מי שעושה בלי להבין מה הוא מוכן לעשות, הוא צריך להאמין באמונת חכמים. יש חכמים שמבינים מה צריך לעשות. אז רק מה שהם אומרים צריך לעשות. כי לעשות, איך אומרים, כל אחד עם הדרך שלו, זה לא לפי הלכה. יש סיכון שיעשה דברים הפוכים ממה שרצה כשהחליט נעש. תפסתם ההסבר שלי? לכן, יש מי... טוב, בסדר.
אני שמעתי
הסבר
יותר מדי
פשוט, שזה
לא לשמוע, אלא נעשה
ונשמע,
צריך לקחת את המילה
נשמע, ובמובן של קוראים. לסיית. טוב. אז היה צריך לומר, נשמע ונעשה. נסייד, אני מסכים, ואעשה. הסדר היה צריך להיות הכל.
נעשה, זה כמעט מה שאמרת, אני קודם. נעשה, מה שכבר שמענו, מה
שאנחנו כבר מכירים
כבר יהודים, ובעתיד
בשביל הכל בכלל. אבל מכל מקום, הפשט היסודי, שהוא עשו לעצמו, זה נשמע, במשמעות של להבין. כי מי שלא מבין מה הייתה דעת הבורא כשביקש מה שביקש, לא יודע הלכה למעשה איך לעשות. למשל, כתוב פסוק יפה מאוד, ואהבת לרעך כמוך. כולם מסכימים, כולם מקבלים, כולם, אבל איך לעשות את זה? צריך שולחן ערוך. רק מי שמבין מה זה אהבה, יודע איך לעשות את זה הלכה למעשה. תבשתם? זה מובן, כן? כל העולם כולו מסכים על הפסוק הזה. אבל לא יודעים איך לאכול את זה, אם אפשר לומר. וכן הלאה לכל המצוות. ונשמע זה, והיה עם שמוע, תשמעו, להבין מה הקדוש ברוך הוא רצה באמת. כשאמר את הפרויקט הזה, מצווה זו או אחרת. זה תוכנית, כל מצווה זה תוכנית, אבל איך לגבש את התוכנית? דרך איזה אמצעים? לכן צריך תורה שבעל פה בשביל. הבנתם? טוב, אז אתם מבינים מה הקושיה של התוספות. למה צריך כפייה? מכיוון שכבר אמרו, נעשה ונשמע. ותרצו, זאת אומרת, נתנו תשובה לקושיה הזו, שמה, כשיהיו רואים האש הגדולה, יהיו חוזרים, חוזרים בהם. זאת אומרת, לפני ההתגלות, אמרו, נעשה ונשמע. אבל אחר כך היה מאורך של ההתגלות, וכשהראו את ההתגלות הנוראה הזו, שהיא שייכת לעולם הבא ולא לעולם שלנו, שהיא פחדו, ואחל פי שאמרו נעשה ונשמע, יכולים לחזור מכיוון שלא ידענו שזהו זה. כן? זה ההסבר של הפסוק. והמהר"ל לא מבסוט מההסבר הזה. נמשיך? אולי מי יכול להסביר את העניין של התוספות? טוב, אני הסברתי באופן פשוט. ותרצו שמה כשיהיו רואים האש הגדולה, יהיו חוזרים. עד כאן. עד כאן דברי התוספות. זאת אומרת, ההסבר של התוספות, שהייתה כפייה כדי שלא יחזרו. כן? טוב, נזכור את זה. נמשיך. שנאמר, מה? וכפי הנראה, אין הדברים אלו ברורים. זה מה שאומר המהר"ל. שנאמר, כי ישראל יחזרו מקבלת התורה, שנאמר בדברי תוספות, שישראל יחזרו מקבלת התורה, אשר לא יסו זכות זה מזרעם וזרע זרעם על עולם. זאת אומרת, זכות קבלת התורה הוא דבר שאי אפשר לחזור בו. זאת אומרת, ההנחה שאפשר לחזור על הזכות הזה, זה הנחה בלתי מובנת. איך ייתכן שאחרי קבלת התורה, ומכיוון שבקבלת התורה יש להם זכות על העולם, יכולים לחזור? טוב, זה ה... טענה של המה. ומה זכות הוא זה שמה אם לא קפה עליהם ההר היו חוזרים? אם הזכות של קבלת התורה הוא כל כך גדול, איפה הגדולה של הזכות הזה שקיבלו רק מכיוון שקפה עליהם? אם הזכות היה תלוי בקבלתם, אז אנחנו רואים שסוף סוף היה צריך כפייה כדי שלא יחזרו, איזה זכות זה. טוב, סוף סוף ההסבר של המהר"ל הוא חזק, כן? הבנתם? נמשיך. ועוד, יכפה עליהם, יכפה עליהם כשיהיו חוזרים ולא עתה. יפה, כן? ועוד, אם לא היה כפיות רק שלא יהיו חוזרים, הדה אמרינן בעבודה זרה, כלום כפית הרע עלינו. למעלה הוא כלום המחדם נעשה ונשמר קודם כפיית הרע. אז זה אני צריך להסביר, מכיוון שזה גמרא אחרת לגמרי. ופה המהר"ל מביא קושי על דברי תוספות מגמרא אחרת. זה גמרא בעבודה זרה. כי באחרית הימים מספרת הגמרא בעבודה זרה, ומות העולם יבואו לקבל שכר של ההיסטוריה שלהם, והקדוש ברוך הוא יאמר להם, כל מה שאתם עשיתם אני עשיתי, אבל כל מה שישראל עשה, עשה בזכותו, ואתם לא קיבלתם את התורה. אז הטענה של מות העולם היא, כלום כפיתה עלינו. ואם הייתה כופה עלינו היינו מקבלים, כן? כאילו לפי ההסבר שלהם אין שום זכות מיוחד לישראל מכיוון שקפה עליהם החגיגית. אז לפי המהר"ל הגמרא הייתה משיבה להם, כלום אמרתם נעשה ונשמח קודם כפייתה. אם הייתם אומרים נעשה ונשמח, אז הייתי כופה עליכם את האח. וההמשך של ההגדה פה בעבודה זרה היא אחרת לגמרי. בעבודה זרה, אם אני זוכר היטב, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, תשמעו, יש לי מצווה קטנה. אם אתם מצליחים לקבל ולקיים אותם, נראה. איזה מצווה? הסוכה. אז אמרו מה זה? לעשות סוכה? באילת או ב... איך אומרים את זה? אכזיב. מה? זה קל מאוד, זה מדרה קלה, חופשה. חופש קיץ, סוף העונה. אז קיבלו את המזמן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא את החמה מהמסלול שלה, והיה כל כך חם שלא יכלו להישאר בסוכה, אז סגרו את הדלת של הסוכה וחזרו לבתיהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם רואים, אתם לא מסוגלים אפילו סוכה קטנה, מצווה קטנה כזו, לעמוד בה. ויש קושיה בגמרא, שלפי ההלכה, אם המזג האוויר הוא יותר מדי חם, פטורים מן הסוכה, אז למה הקדוש ברוך הוא בא בעונש, בא להעניש אותם, כן? ההסבר הוא כך, ישראל, כשהוא לא יכול לקיים מצווה כמו מצווה של הסוכה, מכיוון שיש חום או גשם, אז הוא מאוכזב מזה, הוא לא סוגר את הדלת, כן? מבינים? התורה היא, המצווה היא קשה במצב הטבעי זה או אחר, אי אפשר לעמוד בזה, אז בוכים על זה, כן? לא זכיתי. מה אומרים אומות העולם? אנחנו פטורים, כן? אי אפשר לקבל את זה. זו תורה שאי אפשר לסבול אותה. וכל הנצחות התחילה ככה. התורה, זה התורה, זה הרצון האמיתי של הבורא האמיתי. אבל אי אפשר לסבול את זה, כן? מבינים? זוכים את זה. וזהו ההבדל. אז לפי ההסבר של התוספות, צריך להבין את זה בדיוק. שהגמרא לא אמרה להם, כלום אמרתם נעשה ונשמע, אם הייתם אומרים נעשה ונשמע, הייתי כופה עליכם כמו ישראל. ולכן ההסבר הזה של תוספות לא מספיק, אומר המערב. תפסתם? טוב. אם זה חסך שם דברים. אז נמשיך קצת. שאילו אמרתם נעשה ונשמע קודם, היה כופה עליהם אך, שלא יחזרו בשביל האש. אבל כיוון שלא אמרו קודם זה נעשה ונשמע, אין לכפות האח. אבל מה, פה מתחיל ההסבר של אמר על עצמו, אבל מה שקפה עליהם האח, שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו את התורה מעצמנו. זה מה שצריך להבין, כן. אנחנו קיבלנו את התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. ודבר זה לא היה מעלת התורה. רוצה לומר שמעלת התורה היא אחרת. מעלת התורה היא צורך קיום העולם, וזה לא תלוי ברצון דור זה או דור אחר. כן? אבל אל תזכרו מה שלמדנו מקודם. מכיוון שהיו מוכנים לקבל ברצונם, היה מקום לחפות עליהם. אבל היה צריך לחפות. שלא יאמרו מרצוננו קיבלנו. הבנתם? זה קפריזה, כן? אז נמשיך. כי התורה, כל העולם תלוי בה. יש צורך הכרחי שתתקבל בעולם. יש איזה רמז בבעל התורים, על הפסוק הראשון של מעשה בראשית, למדנו אולי הרבה פעמים את הרמז הזה, מכיוון שהוא מדויק מאוד. בעל התורים הוא רגיל להביא פירושים עמוקים מאוד, לא רק מהמדרשים של מדרש חב"ד, תנחומא, ילקוט וכן הלאה, אלא מתוך תוך דברי קבלה. והוא מסביר את זה באופן פשוט מאוד, כדי שהעם יזכור במה מדובר. אז הוא מסביר את העניין ככה, על המילה בראשית שבהתחלת התורה, אני אכתוב את זה ככה, בראשית, הוא מסביר, נוט הריקון, בראשונה, רע אלוקים שישראל יקבלו תורה. טוב, זה לא משחק מילים, כן? מכיוון שיש לנו מדרש שאומר על הפסוק השני, והארץ הייתה תוהו ובוהו, מלמד שהיה הקדוש ברוך הוא בורא העולמות ומחריבה. עד שהגיע לעולם של הזמן, לעולם הזה, שלנו. ופה בא ההסבר הזה, מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש בראשית בריאתו משהו שנותן לנו, איך אומרים, אסורנס. הביטחון שהעולם הזה יש לו קיום. העולם שלנו יש לו קיום. העולם שנחרבו זה העולם שלא היה להם בסיס, יסוד לקיום. פה מראש, הקדוש ברוך הוא ראה שלעולם שלנו יש קיום, יש יסוד לקיומה, שכשהגיע הזמן יהיה ישראל שיקבל את התורה. תפסתם את זה? טוב. אז מראש אנחנו לא יודעים מי הוא יהיה הישראל הזה שיקבל את התורה. אלא, קרה מה שקרה מאדם הראשון והלאה, דרך נוח, דרך אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב קיבל את השם ישראל. אבל שיהיה ישראל אחד שיקבל את התורה, זה רק הקדוש ברוך הוא מראש. מי יהיה אותו ישראל? יעקב אמר, הנני. כן? הבנתם את זה? זה לא, אני רוצה להסביר את זה בעברית, אבל חסרים לי מושגים של תיאולוגית. תעזבו לי. זה לא שיש איזה גורל קדום, מוקדם, כן? שישראל היה מוכן לקבל את זה. ישראל ולא אומה אחרת, כן? אלא מה שהיה מוכן מראש, שיהיה מישהו שיקבל את התורה ואז יתקרא ישראל, כן? מי היה? זה היה יעקב. אז מאז והלאה אין ישראל אלא יעקב שהוא ישראל. זוכים את זה? זה מובן? כן. אז פה זה קשור למה שאנחנו אומרים פה. מכיוון שכל העולם כולו תלוי בקבלת התורה, וזה דבר, איך אומרים, איך אפשר לומר את זה, זה דבר הכרחי. העניין כמו התורה, שהיא סדר העולם, זה לא תלוי ברגשות של מאמין זה או אחר. אז יום זה מאמין, בוודאי עיקר הדבר לא היה בשביל שלא יחזרו. דילמה יחזרו כיוון שכבר אמרו נעשה ונשמע. דלמה יחזרו כיוון שכבר אמרו נעשה ונשמע. זאת אומרת, בניגוד למה שאמר תוספות, כשאמרו נעשה ונשמע, היה להם איזושהי ידיעה מה צריך לקרוא במעמד הר סיני, בהתגלות הקדוש ברוך הוא. מכיוון ששמעו מי הוא השם אלוקי אבותיהם. ולכן כשאמרו כבר נעשה ונשמע, זה היה סימן שלא היו חוזרים בהם. מבינים? זה ההסבר של המערה. רק שדבר זה ראוי מצד עצמו, מצד עצם התורה, ראוי שיחפה עליהם הרכיים. כי איך תהיה התורה שהיא שלמות כל המציאות? על ידי שכך בחרו ישראל לקבל התורה. ואם כן, שלמות העולם היה תולה בדבר אפשרי, זאת אומרת, לא מחויב המציאות, אלא דבר אפשרי. ואי אפשר שדבר מוחלט יהיה תולה בדבר אפשרי. ואני חושב שפה יש הסבר, גם כן שאחר כך שמרנו מהרב קוק בצורה אחרת, שהבחירה, החופשיות, האפשרי, זה רק גבי יחיד. אלא כלל אין לו בחירה. ולכן התורה ניתנה לכלל ישראל, ולא ליחידים. מבינים את זה? זאת אומרת, מכיוון שכלל ישראל יער לאיזושהי מדרגה של זהות אמיתית, אז זה היה שעת כושר כדי לקבל את התורה בכפייה. מכיוון שכלל מסוים אין לו בחיר. זה הזהות שלו. ולכן המדרש אומר, שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת, הסוף של הזהות שלכם. זה תלוי בזהות עצמה, ולא בבחירה של כל אחד. ולכן זה לא זכות של בחירה, זה זכות של קדושה טבעית, וזה החידוש. כן? ולכן אתם מבינים איך הערכים של התורה הם שונים שונות, שונים לגמרי, מכל ערכים אפילו דומים שיש בדתות אחרות. מבינים את זה? איך התורה יכולה לומר ישראל, אפילו שחטא ישראל הוא, בשום תורה אחרת אי אפשר לומר את זה, אלא רק מוצאים פשע קפיטל, איך אומרים את זה? טוב. שהיה אפשר שיקבלו ואפשר שלא יקבלו. ואני בטוח שכשכתב המהר"ל את המשפט הזה היה מחייך. ולכך כפה עליהם האח כגיגית, שאם לא היו מקבלים התורה, שם תהיה קבורתם. זה מובן, כן? ויש לומר גם כן, שלכך כפה עליהם האח כגיגית, שלא יאמרו ישראל כי יהיה חס ושלום ביטול לקבלת התורה. וגם ההסבר הזה הוא פשוט. אם קבלת התורה היה תלוי ברצונם, אז הייתה אפשרות לאיזה מין הנחה, מכיוון שאנחנו קיבלנו מרצוננו, אפשר לבטל את זה ברצוננו. ופה זה החידוש של המהר"ל הוא יותר רחב עוד. כי מרצונם קיבלו ישראל ואפשר להיפטר מדבר כזה, שהרי לא נעשה בהכרח, רק היה אפשר לקבל ואפשר שלא לקבל, ולכך כפה עליהם הכגיגית לומר שהם מוכרחים לקבל התורה. וכל דבר שהוא מוכרח ומחויב, אין כאן הסרה וביטול אחר שהוא מוכרח. וכן מוכר במדרש, בפסוק ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה לא יוכל שלחה כל ימיו. כשיש מקרה של אונס, אז כופים על האונס, האנס, סליחה, כן, אני לא בקי בעניינים האלו, קדש את האישה, אם היא מסכימה, ברור, ואז אין לו שום אפשרות לגרש אותה. זה מקרה מיוחד, כן? שזה קידושין בלי גירושין. הבנתם את ההסבר של המהר"ל? כך עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כדי להיות בטוח. טוב. כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה על הר סיני, כפה עליהם האח כגיגית שיקבלו תורתו, וכיוון שכך הרי ישראל אנוסתו של הקדוש ברוך הוא, ואצל אנוסתו כתיב ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה לא יוכל שלחה כל ימיו. ולכן אצל מפתה, אם הקדוש ברוך הוא היה כביכול רק במצב של מפתה, יש לי תורה יפה מאוד, אתם לא רוצים אותה, כן, פיתוי, כן? אז הוא יכול לגרש אחר כך, אבל אונס זה בלתי אפשר. אפשר אולי לקשור פסוק אחר, מכיוון שפה הפסוק לגבי האישה זה תחת אשר אינה. יש פסוק של שמחנו כמות אין איתן. שנות ראינו רע. העינוי הזה שהיה במדבר, אז יש פסוק מקביל. ואין שמחה אלא שמחה של חופה, והכל מדויק, כן? שמחנו כמות אין איתן. טוב, מכיוון שהיו 40 שנה במדבר, עכשיו חסר לנו 6 שנים כדי לראות התחלת השמחה. 34 אחים 6 שנים. טוב, נמשיך. זה נמצא במסכת סנהדרין. איפה היא? במסכת סנהדרין. ולא כן אצל מפתים. מפני שמשפט האונס כפי מה שהיה המעשה. כי המאנס היה מחליח הבתולה על הישות, וכל דבר שהוא מחליח הוא מחויב. מוכרח, סליחה. ולכך לא יוכל שלחה כפי אשר הוא עושה בעצמו, הישות ההכרחי לכך לא יסוך כלל. ולכך כפה השם יתברך עליהם החגיגית להיות החיבור הזה הכרחי, וכל זיווג וחיבור הכרחי אין סילוק והסרה כמו שהוא אצל המאנס אישה. טוב, פה לקח דוגמה בהלכה של התורה, אבל אפשר להעלות את הנושא. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, עניין של אהבה אמיתית. באהבה אמיתית אין בחירה. מכיוון שהאהבה האמיתית היא הכרחית, אז אי אפשר לגרש אותה. הבנתם את כל הסיפור הזה, כן? טוב, יש שאלות. נכון. ברור. זה מה שאמר המערב. זאת אומרת, זה מה שהסבירה המהר"ל, מידה כנגד מידה. כדי לקשור את עצמו, כפה את ישראל. מה? זהו, לגרש את ישראל. זאת אומרת, להאמיר אותה באומה אחרת. יש בנביא עמוס, פרקים על זה. שכשישראל הוא לא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אלמלא נשבעתי שאני לא יכול, הייתי לוקח אומה אחרת, אבל אני לא יכול. כן. זה בעמוד. כן. אתם מבינים במה מדובר. זאת אומרת, יש ברית נצחית. נצח ישראל לא ישקר. מכיוון שאחד מבעלי הברית הוא הקדוש ברוך הוא. וזה לנצח. ולכן, מכיוון שזה ברית נצחית, אין מקום לומר, אנחנו החלט. מכיוון שדעת האדם אינו כדעת הבורא, דעת האדם משתנה. לכן, מה שאני רוצה להסביר כדי שנראה את זה, זה דבר מופתע מאוד. אם לא מבינים את היוצא מן הכלל של ישראל גבי אומות העולם, לא מבינים את הדברים האלה. אבל דרך זמן כל כך ארוך, כמה דורות, מאות, אלפים בשנים, התורה נשארה בישראל. יש הרבה בני ישראל שעזבו את עמם, שעזבו את התורה, אבל הקשר בין ישראל והתורה נשאר נצחי. וזה דבר שאנחנו לא מוצאים דוגמתו באומות אחרות. כן? למשל, מה שקרה בחורבן בית המקדש, וכל שנה וכל שנה בגלות היינו בוכים, אבל, על מה שקרה לפני 2000 שנה, לפני הרבה זמן. מספרים ככה, כשפעם איזה מלך באירופה נכנס במקרה שלא במקרה, היה צריך סיפור, אבל זה לא במקרה, נכנס בבית כנסת בליל תשעה באב, וראה את היהודים בוכים ככה, אבל, אתם יודעים מה זה ערב תשעה באב בגלות. ושאל, מה קרה? לפני כל כך שנה נחרב הבית, ואתם בוכים ככה עוד. אז נצח ישראל לא ישקר. זה אומה שאי אפשר לנצח אותה. ואז זה סימן שיש דבר הכרחי, שזה לא תלוי בנו. גבי הפחד, גבי יחיד, יש אשליה של בחירה. אבל גבי הכלל זה ברור שזה דבר הכרחי. אז זה מה שרצה להסביר המערב. אבל זה ברור, כי במקרא לא מדובר על זה. זה רק הסבר של המדרש. כי במקרא, המצב של התגלות זהו זה הכפייה. מבינים את זה? שלא? פה יש ממד אולי אחר שדיברנו מקודם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מלכתחילה מה הם המצוות. מה שאנחנו קיבלנו זה תורת השם. מה הם המצוות? לא יודעים. הוא יאמר לנו, הוא יאמר לנו. כן? זה קצת ממד אחר. על זה קשרנו את עצמנו. כן? לא להמציא מצוות. לא יוסיף ולא יגרע. איך אומרים? לא תוסיף ולא תגרע ממנו. השולחן ערוך הוא השולחן ערוך. זה לא עניין של רגשות דתיות, ואני ממציא אמצעים כדי לבטא, כך אומרים, לביטוי הרגשות האלה. זה רליגיון של הגויים. אבל הקשר לתורה הוא אחר, מסוג אחר לגמרי. יש גם כן חסידים בין בני ישראל. חסידים במובן האטימולוגי. אבל לא מספחים מה קורה בלב שלהם. זה בינו לבין קונם, בינם לבין קונם. מבינים?
לא, אבל אם בעשרה מאמרות דברי העולם, הקדוש ברוך הוא בורא בדיבור שלו בורא, ועושה, זאת אומרת, בורא, והעשייה קודמת לשמיעה אצל המדע, אז בעניין הזה יש פה איזו פגישה,
לא הבנתי.
אם יכתוב על הלוח, הקדוש ברוך הוא מדבר ובורא עולם, עולמו. האדם מגדיל נשמע, נעשה ונשמע, פירושו של דבר שהוא פוגש את הקדוש
טוב, ברוך הוא. טוב, אני רוצה לדייק פה, מכיוון שזה נושא חשוב. אנחנו כל כך רגילים לזכות הזה שמסביר המדרש, נעשה לפני נשמע, שאנחנו שוכחים, אומרת הגמרא, שזה הסדר אצל המלאכים, זה לא סדר גבי בני אדם. לכן צריך לדייק את זה. יש סדר אחר לאלו שמוסרים את התורה. אלו שמוסרים את התורה, שומעים, הסדר בשבילם זה נשמע ואחר כך נעשה. מבינים את זה? לאלו שמקבלים את התורה, הסדר הוא, אנחנו נעשה מה שהם אומרים, ונשמע מה שיש לעשות. אבל לא לשכוח שזה דרש. הפשט הוא הפוך לגמרי, לא, הוא אחר לגמרי. זה הפשט שאתם תמצאו במפרשים של מקראות גדולות. אם אני זוכר היטב, בספורנו תמצאו את זה. זה או זה, או הוא, או אבן עזרא. שמסביר, הוא אומר את זה בפירוש. חכמי ספרד נטו את הפשט. שזהו הפשט, כל מה שכבר שמענו נעשה ונשמע מה שיש עוד לשמוע, זה הסדר האמיתי, כן? מכיוון שאי אפשר לקיים בלי לשמוע מה יש לקיים. לכן אני רציתי לחזור כדי לדייק את זה. אבל מה? ישראל היו פשוט מוכנים לעשות לפני השמיעה. אנחנו מוכנים לעשות. אבל כל עוד שאמרו נעשה, הקדוש ברוך הוא לא קראת את הברית של התורה. עד שאמרו נעשה ונשמע, כי להיות מוכן לעשות זה לא מספיק. צריך גם כן להיות מוכן לשמוע מה שיש לעשות. זאת אומרת לעשות כפי מה שצריך. מבינים את זה? וזה זכות נערי ישראל. תראו במקרא, רק כשנערי ישראל אמרו נעשה ונשמע, קראת ברית התורה. זה ממש, אני חושב, בדורנו אנו, זכות כל אחד שמור במקומו, אבל בדורנו אנו, אני חושב שזה זכות של תנועות הנוער. כי תנועות הנוער הם שביקשו נעשה ונשמע. אז התחדש הדבר של נשמע. זה בא מהנוער. מהנוער של הדור שלי, אבל זה נוער. מבינים למה אני מתכוון, כן? כי אני זוכר שבכל בתי מדרש לא היו לומדים את השמיעה של התורה, רק את המעשה של התורה. באו תנועות נוער ואמרו, אנחנו רוצים לשמוע גם כן. נעשה ונשמע. אז הרבנים התחילו להשמיע. טוב, אבל אתם זקנים, לא הייתם באותו דור של נוח. מה? לא, לא, זה פרדוקס לכאורה, אבל זה לא פרדוקס. הוא שיותר ותיק הוא יותר צעיר. יותר צעיר הוא יותר ותיק. כי נולד אחרי יותר זמן. הבנתם את זה? כן. הראשונים היו הצעירים. האחרונים הם זקנים מאוד. לא, זה לא פרדוקס. לכן, האומר ראשון ראשון, אחרון אחרון. מה אומרים? אחרון? לא, זה בלבנון. טוב, אז זה מה שרציתי ללמוד. יש לנו כמה רגעים, אני לא רוצה להתחיל בקטע הבא. רק, תראו את המודי הקלר, ואני רוצה להגיד. יש כמה הודעות שאני לא זוכר. אז אני לא יודע סוף סוף אם אני יוצא או לא לחול, כמו שאמרתי מקודם, אבל מכל מקום השיעורים התקיימו, כן? אם זה אני או זה מישהו אחר. אז אני רק מזכיר שיש ביום ראשון הבא, באותה שעה, ההמשך של השיעור הזה עם אותו פרק. מה אמרתי? יום שני, כן, סליחה. ביום רביעי בצרפתית יהיה השיעור, וכן הלאה. לא, לא, זה פעם על הדיסקוויט, אבל הנה, הנה. אלא לקור דו דימנש, כמו שבא לי.
בקשר לתוכנית, יש תוכנית בעברית שהופצה והיא למעלה, לפני שאתם יוצאים, אתם רוצים לקחת תוכנית של כל השבוע ישנה בעברית. מה שרציתי להגיד שוב, שאנשים שעדיין לא שילמו את דמי החבר שמאפשרים לנו לשלם את בכלל להפעיל את המקום הזה, אז אני מאוד מבקשת לעשות את זה בהקדם, אפשר לשלם...
למה בהקדם? הערב?
בהקדם, זה אומר הערב, אם אפשר ואם לא בפעם הבאה בפייסבוק. אפשר לשלם, אמרתי לכם כבר, או לשליש או לכל השנה. ואתם כבר...
לקור דה פרשנות המקרא. דילון איגוד.
ישנו שיעור חדש
שיתחיל. פרי יידיש.
ישנו שיעור חדש שיתחיל בשבוע הבא, ביום ראשון, בשעה 6:30, שהוא יהיה השיעור הראשון הזה בשבוע הבא, עם ישראל יפקו על פרשנות המקרא.
מה זה פרשנות המקרא? זה פסקה מהמקרא, לא סוגיה, פסקה, פרק מהמקרא עם מפרשים שונים, לפי השיטה של נחמה לבוביץ'. שמעתם על נחמה? לא, זה קצת נחמה. טוב. מה? מה? ביקשנו ממנה והיא הבטיחה שאם יש אפשרות היא תבוא. אולי פעם כבר בשנה.
עכשיו, יש עוד שיעור שאולי לא כל כך מובן לכולם, אנשים שאלו, השיעור של פיוטים, החוג לפיוטים, הוא מתקיים כרגע במכון מעיינות פעם בשבועיים, וגם שיעור למחזור של מעיינות. עכשיו, אנחנו חושבים שאם יש מספיק אנשים מעוניינים בשיעור הזה, אנחנו נוכל לקיים את זה כאן במרכז, בתנאי שאתם פשוט תגידו את זה. אני עברתי, נתתי דף להעביר בשיעור הקודם כדי שתרשמו מי מעוניין בחוג הזה. אם ישנם מספיק תלמידים נוכל לקיים את זה כאן.
אני רוצה להסביר את החוג הזה. פעם בשבוע זה הטעמים של המקרא, ופעם בשבוע זה פיוטים. עצמה. ועד עכשיו...
כל יום חמישים שעה שמונה. זה נכון
לעיונות. לא כל יום, לא כל יום חמישים.
ביום חמישי פעם בשבועיים, בשעה שמונה.
אז בפעם השנייה יכולה להיות פה ביוטים. אם יש מספיק מעוניינים בדבר. טוב, אז ערב טוב. Je suis au prochain, si je ne suis pas là, c'est David qui va le faire.